צדיקים יראו וישמחו, וישונים נשונים ילוזו, וחסידים ברינה ברינה יגילו, וחסידים ברינה ברינה יגילו, וחסידים ברינה ברינה יגילו, וחסידים ברינה ברינה יגילו. ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישונים נשונים ילוזו, וחסידים ברינה ברינה יגילו, וחסידים חסידים ברינה, ברינה יגילו. חסידים ברינה, ברינה יגילו, חסידים ברינה, ברינה יגילו, חסידים ברינה, ברינה יגילו, חסידים ברינה, ברינה יגילו. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך, לך, לך אתן ולזרעך עד עולם. את כל הארץ אשר אתה רואה, לך 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 אתן וזרעך עד עולם. לך אתן את הארץ הזאת, את הארץ, הארץ הזאת, וברך את כל מיני תמורתה לטובה, ותן אוהבתי האדמה. לך הארץ הזאת, וברך את כל מיני תבואתה לטובה, ותמחה פני האדמה.
ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, אנחנו שמחים בבואכם. כולם, גברים, נשים, בצף. נראה לי שיש יותר, לא נראה לי, יש יותר תפלים מבוגרים, ברוך השם. בעזרת השם, הדבר הזה הוא יהיה סיכוי. כחלק מהאגף הבוגרים בכלל, אני שהייתה רוב, אני הערב הזה יש פה שתי נקודות קצרות, ואז פשוט הרב שתי נקודות קצרות. אחד, הערב זה פתוח, אנחנו לא קולים פה אף אחד.
דבר שני,
אני
הגיע בעזרת השם עוד מעט לדיסק החדש של עקיבא, חדש ישן, חדש, מחודש, ונשמע ממנו שירים, ו... עד כאן.
אוי.
טוב, אני אפתח. שלום לכולם. קצת מרגש המפגש הזה של בוגרי הישיבה. דרך הניצולי 20 השנים הראשונות של הישיבה. כל אחד מבוגרי הישיבה שממשיכים בבית, שהמשיכו בבית. אני רוצה להגיד לכם, הישיבה כל הזמן נמצאת לתהליך של התקדמות. אבל התהליך הזה הוא בנוי נדבך על גבי נדבך. כל נדבך, כל מחזור, הוא מהווה בסיס למחזור הבא אחריו. וככה הולכת הישיבה, התורה, הולכת ומתווספת, מתגדלת ומשתפרת, אבל הכל על הבסיס של הראשונים. הראשונים יצרו את התשתית, ועל זה נבנית הקומה. קומה על גבי קומה וקומה על גבי קומה. תהליך ממש, תהליך כל הזמן של התקדמות ושל התפתחות ושל התרחבות. ברוך השם, החבורה שנמצאת כאן, חבורה שכבר הספיקה על הגבי מה שהיא עשתה בלימודים בישיבה. הערב הזה הוא מין ערב של היזכרות באותה תקופה של הישיבה בבית המדרש, שנים של התעלות, התקדשות, התרוממות, של עלייה בקודש, עלייה בתורה, שהם בוודאי יראו את התשתית של כל אחד ואחד, שאחר כך הוא בנה עליה קומות על גבי קומות, ואור התורה הלך והמשיך כל אחד במקומו, מי בחינוך, מי בתחומים אחרים, אבל כל אחד ואחד הולך עם העומק הזה ועם הגובה הזה של עולם התורה שהוא בנה וממשיך את זה בעזרת השם בכל מקום שהוא מגיע. היום זה ט"ו בשבט.
אנחנו נעסוק כימים מקדם בלימוד והתבוננות, וכמובן היום הזה בעיקרו עניינו לימוד והתבוננות בתורתה של ארץ ישראל.
וכיוון שיש כאן בין כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, אז יהיו שותפים נוספים
לדברי התורה. אולי הייתי מבקש מהרב מנחם, כן, שאתה תפתח. הטוב בסימן רשחי אומר על מעין שלוש, על ברכת מעין שלוש, הוא אומר שאת המשפט ונוכל לפגוע בצביעה מטובה, לא שאומרים שלא אומרים אותו, שגם אביב הראש אמר אותו, בגלל שאין ראוי לחמוד את הארץ על ונוכל מפריה מצווה מטובה, על הפירות שלה. ראוי לחמוד את הארץ, לא על הפירות שלה, אלא על המצוות התלויות בארץ. למה להזכיר ונוכל מפריה מצווה מטובה? צריך להזכיר את המצוות התלויות בארץ, על זה צריך לברך, על זה, סביב זה, ונוכל מפריה מצווה מטובה, לא שייך. והבח שם, במקום, לא מבין אותו. הוא אומר, תימא, אני לא מבין מה, איך אפשר להגיד, איך אפשר לא לברך בכלל על הפירות. על נוכל מפירה מצווה מטובה. הרי כל הפירות, כל המתיקות של הפירות, כל הטעם של הפירות בא אך ורק בגלל השכינה ששרויה בהם, אך ורק בגלל הארץ, דווקא בגלל השכינה שנמצאת, דווקא בגלל הקדושה של ארץ ישראל, דווקא בגלל
המיוחדות של ארץ ישראל, רק בגלל זה יש את הפירות, רק בגלל זה יש את הטעם של הפירות. הוא בכלל לא מבין מה תימה, אומר, איפה פה, למה לא להגיד מאוכל פרימה מסבועה מטובה, אם הכל המתיקות באה רק מכוח מכוח השכינה, ולכן הוא אומר כן להגיד ונוכל פרייה מצווה מטובה, כי הרי כל המתיקות היא לא, אנחנו לא, לא מתוק לנו בגלל שיש את המתיקות ויש את המצוות להיות בארץ, מתוק בגלל שהשכינה היא נותנת את המתיקות בפירות. אני לא הייתי בחוץ לארץ, אבל יש אומרים שבאמת באמת הפירות בחוץ לארץ גם בירתם, שיש להם טעם של פלסטיק. מה היה טעם של פלסטיק? למה לפירות בחוץ לארץ טעם של פלסטיק ופה טעם מתוק? כי פה זה לא... מי שמזריק את הטעם לפירות זה השכינה שנמצאת פה, זה הקדוש ברוך הוא, זה הארץ הקדושה, זה ידעתם כי אני השם בקרב לארץ מפנים, וזה מה שנותן את הטעם בפירות. אבל ניסיתי להבין גם את ה... הבחור אומר, תימא הגדול, הוא לא מבין את הטור, מה העניין של המצוות להיות בארץ. אז רציתי קצת להבין גם מה העניין של המצוות להיות בארץ, איך הם נותנים את הטעם לפירות, ואני חושב שאפשר לשלב את זה. ויש, מצאתי במשנה, בסוף מעשר שני, מעשר שני ודאי מצוות להיות בארץ, במשנה בסוף, לקראת סוף מעשר שני, על הפסוק, השקיף על מעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו, כאשר השבעת על אבותינו, ארץ זבת חלב ודבש, אז המשנה אומרת כך, המשנה מדברת שם על הנוסח של... וידוי מעשרות, והוידוי מעשרות בפרק חמישי, ובסוף אומרת ככה, השקיפה ממאות קודשך מן השמיים, את המשפט שאנחנו הכהנים אומרים אחרי ברכת כהנים, עשינו מה שגזרת עלינו, אף אתה עשה מה שהבטחתנו, השקיפה ממאות קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל בבנים ובבנות, זה הברכה, ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה כידוע, ברך את עמך את ישראל בבנים ובבנות, ואת האדמה שנתת לנו בטל ובמטר, ובוולדות בהמה, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש, מה זה ארץ זבת חלב ודבש? כדי שתיתן טעם בפירות. זאת אומרת שאת הטעם בפירות, ארץ זבת חלב ודבש, תיתן טעם בפירות, זה הברכה שניתנת. כשמה שמעניין שהתוספת שם במקום אומר, מה זה שתיתן טעם בפירות? למה כאן? למה עכשיו מעשר שני? כי המעשרות נותנות טעם בפירות. אז הנה המעשרות שביקש הטור, דרך המעשרות, שתכף לברך על המעשרות, המעשרות הם נותנות את הטעם בפירות, וכדי לחבר את זה לישיבה שאנחנו יושבים כאן ונהנים ככה ברווחה, וכן גם בישיבה שנתנה לנו גם את הרווחה הזאת עוד משיעורה, ואחר כך דרך הברכות, תמיד אמרתי לעצמי, כן, תמיד אחד מהדברים שהייתי לעצמי, כן, אברך, מתחתן, מקבל דירה שלושה חדרים, יש כאן איזה משהו כאילו לכאורה, תשמעו, לא יודע אם היום זה עדיין ככה, אבל אני חושב שכן, אבל זה היה כאילו משהו מאוד ככה, מאוד...
איזה ארבעה חדרים.
ארבעה חדרים, בבקשה. בבקשה, אז גם על ההקשר הזה ועל החיים ברווח יותר, ברחבה יותר, על זה אומר הרב הצלבן היה, שעל הקשר, אומר, השקיף מאוד קודשך מן השמיים וכו', כאשר השבעת על אבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. מה כאשר השבעת על אבותינו? מה הקשר בין ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות? אז הרב כותב כך, לעם שפל לא צריך הרחבת חיים. יותר מזה, לא רק שלא צריך הרחבת חיים, לעם שפל תזיק ברכת הטבע, היתרה והקדושה. אבל עם נעלה וגוי קדוש, הוא ראוי שיחיה חיים של הרחבת הדעת. ולכן, לאות על מצב ישראל הרם, זאת אומרת שסוף סוף נגיע למצב הרם ולא המשפל שאין לנו מה לעשות, בטח שבחוץ לארץ יהיה טעם של פירות של פלסטיק. מה אנחנו אוכל בארץ ישראל? טעם אמיתי של פירות? זה לא שייך, אנחנו לא במצב הזה. אבל כשאנחנו פה, בארץ, כי ארצם תהיה ברוכה, ארץ זבת חלב ודבש, ויתבשרו האבות שבסוף כל סוף יהיו ביניהם אנשים רמי מעלה, שברכת השם הרוחנית תתגבר בהם על ידי חיי השלווה והעידון.
אולי אני רוצה להוסיף עוד כמה מילים על דברי הרב מנחם, הרב מנחם קליין. החסד לאברהם שואל, מדוע פסק המן כשנכנסו לארץ ישראל? אם במדבר יורד מן, כל שכן וקל וחומר שצריך לרדת מן בארץ ישראל הקדושה, במדבר ששם חיות רעות, ולא רק מרחיות רעות, במובן הפיזי, אלא מקום מקולקל גם מבחינה רוחנית, שם יורד מן קדוש מן השמיים, כל שכן שצריך לרדת מן בארץ ישראל. והוא משיב. ובמדבר אי אפשר, לא היה שם פירות קדושים שאפשר שהקדושה תרד דרך הפירות. לכן היה צריך לרדת מן מן השמיים. אבל בארץ ישראל, שהארץ היא קדושה, אז הקדושה יכולה להיכנס דרך הפירות וגידולי ארץ ישראל, ועל כן אין צורך שירד מן מן השמיים. המן הוא נמצא בתוך הפירות, בתוך כל גידולי ארץ ישראל. אני רוצה כמה מילים על עניינה דיומא. אתם יודעים, בגמרא אין שום מקור לחגוג את ט"ו בשבט, אלא ט"ו בשבט נחשב אחד מראשי שנים, מארבעת ראשי שנים, לעניין, כמובן, לעניין תרומות ומעשרות. הראשונים כתבו שכיוון שבשאר ראשי השנים לא אומרים תחנון, על כן גם בט"ו בשבט לא להגיד תחנון, זה המקסימום שענייני דיומא, לא אומרים תחנון. האחרונים התקדמו עוד, לא ויתרו, והפכו את היום הזה ליום חגיגי, ליום הודאה, ליום אכילת הפירות וברכה לאכילת הפירות. על זה שמעתי מהרב רענן, רב נוסן, חתנו של הרב זצ"ל, שהוא אמר שיש, הוא אמר את זה על ל"ג בעומר. גם ל"ג בעומר לא נזכר במקורות שזה ככה יום טוב כזה. הוא אמר שחביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. ככל מה שהדברים הם יותר דברי סופרים, יותר מחודשים, מאחרונים, הם יותר חביבים. למה? כי זה מראה את חביבות קיום התורה. עם ישראל שמקיימים את כל התורה, רוצים עוד להוסיף, זה לא מספיק להם. הם רוצים עוד להוסיף, עוד ימים טובים, עוד שמחות, עוד דרך להודות לריבונו של העם, מלבד מה שהתורה אומרת ומצווה אותנו. זה סימן שבאמת הדביקות בתורה היא דביקות מאוד מאוד גדולה. לכן חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. טוב, אז אנחנו, אבל, אז עוד מילה על עניינה דיומא, כמובן היום הזה עניינו ראש השנה לאילנות. כולם יודעים, אנחנו רק נחזור על זה, כי זה עניין היום. האילנות שחונטים לפני ט"ו בשבט מעשרותם לשנה הקודמת, האילנות שחונטים אחרי ט"ו בשבט מעשרותם לשנה הבאה. השנה שאנחנו מתחילים מבחינת האילנות עכשיו, בערב הזה, את השנה השישית, אז מתחלף גם המעשר. שנה שעברה היה מעשר שני, שנה נכנסת למעשר עני. לגבי אתרוג, זה ממש נפקא מינה למעשה. מי שכתב אתרוג לפנות ערב, לפני שירדה החמה, אז הוא מעשר את מעשרות לפי השנה שעברה, ומי שכתב אתרוג אחרי כן, הוא מעשר מעשר עני. אבל לא רק ההבדל בשנים, שיש הבדל בין מעשר עני למעשר שני, בכלל אין אדם מעשר משנה על חברתה. כלומר, גם בשנים שהמעשרות שווים, כמו ראשונה ושנייה, רביעית וחמישית, אין לעשר משנה לחברתה. זה כמו מין על שאינו מינו. ואם מסר לא חל המעשר. זאת אומרת שיש איזה שינוי מהותי בין שנה לשנה, כל שנה יש לה מהות אחרת. והפירות שלה הם מציאות חדשה. זה כמו מינים חדשים. כל שנה מתחדש איזה הופעה של בריאה שהיא אחרת ממה שהייתה בשנה שעברה, וזה מלמד אותנו שכל יום ויום הוא יום חדש, כל שנה היא שנה חדשה, ומה שמאבד יום אי אפשר להזיר אותו, כי היום ההוא כבר לא חוזר, יהיו רק ימים אחרים, ימים חדשים, וכן אותו דבר בשנה. יש כאן חידוש של התחדשות. זה אולי אנחנו לומדים מהלכות המיוחדות של היום הזה. נתחיל, ואנחנו כמובן מתחילים בשבעת המינים, והמין הראשון זה חיטה, אז נשמע את הרב יהודה דנה מה נלמד מהחיטה עוד לפני שנטעם את החיטה.
ברשות מורינו ורבינו ראש הישיבה, ברשות הציבור היקר, הגמרא מספרת במסכת חגיגה על רב אידי אביו של רבי יעקב ורידי. הוא היה מספר שהוא היה הולך 3 חודשים, לומד יום אחד בישיבה, וחוזר הביתה. ותלמידי הישיבה בשלב מסוים כבר צחקו עליו, ואז הם קבעו עליו את ההגדרה של בר בי רב דחד יומה. הוא נפגע מזה. ראש הישיבה רבי יוחנן ניגש אליו, וביקש ממנו, הוא התנצל בשם בני הישיבה, שהוא מאוד מבקש שהרב לא יקפיד על בני הישיבה. שואל המהרש"א, למה כל כך נרתע רבי יוחנן מזה שיקפיד רב אידי על בני הישיבה? אומר המהרש"א, רב אידי היה טרוד בעבודה, והיה לו יום אחד שיכל לשבת וללמוד, אבל סביב היום הזה של הלימוד בישיבה סבבו כל החיים שלו. ההליכה 3 חודשים ללמוד תורה, המשמעות היא שכל 3 חודשים האלה הראש שלו היה בתורה. למחרת רבי יוחנן הגיע לבית המדרש ודרש את הפסוק, ואותי יום יום ידרושון ודעת דרכי יחפצו. וכי ביום דורשים את הקדוש ברוך הוא ובלילה לא דורשים, אלא אפילו עד לומד יום אחד בשנה, כי זה מה שיש לו, מעלה עליו הכתוב כאילו למד כל יום ויום במשך השנה כולה. איך מגיעים למדרגה כזאת שאדם בכל פניות שהוא פונה, בתרדת היום יום שלו, בעבודה שלו, הוא כל הזמן מחובר לריבונו של עולם? ולא תגידו דברים של פעם, זה גם דברים שבדורותינו. יש סיפור על רב חיים קניבסקי, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. הוא כל שנה גומר את הש"ס. היה יהודי אחד שנפטר, האבא, הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, היה יהודי שרצה להוציא ספר עם סיפורים על הסטייפלר. הוא יודע שהרב חיים מאוד טרוד. אמר לו, אם אפשר, כבוד הרב, אני אלווה את הרב אחרי התפילה הביתה, ותוך כדי הליכה הרב יספר לי סיפורים על אביו, נוציא ספר. אז אמר לו, בחיים אני מתנצל, אבל בדרך שלי מבית הכנסת הביתה, אני עושה חזרה למשניות שלי. אמר, בסדר, אני אלווה את הרב מהבית לישיבה אחרי זה. ואני מתנצל, אבל בדרך חזרה אני עושה חזרה על הגמרות שלמדתי. בקיצור, אין לרב זמן, הרב יש לו 3 חודשים שהוא לא מקבל קהל, כי אז הוא לומד את המסכתות הקשות. טוב, עוברת תקופה, ורב חיים קניבסקי פונה לאותו יהודי, הוא אומר, שמע, יש לי קצת זמן, תבוא אליי ב-1:45. שואל אותו, מה קרה? הוא אומר, שנה מעוברת, התפלל לי חודש, יחזור לך לימוד. אבל באמת, איך מגיעים לכזאת מדרגה של דבקות בהשם? יש מושג שנקרא דעת אלוקים. דע את אלוקי אביך ועבדהו. והאדם ידע. בחינה שאדם מתחבר עם ריבונו של עולם בכל פינה שהוא פונה. הדעת, אומנם זה לא הגיע חצות לילה, אבל הדעת זה שילוב בין החוכמה לבין הבינה. אומרים שאדם הראשון, אדם וחווה, מה היה החטא שלהם? מה היה עץ הדעת? אמר רבי יהודה, זה החיטה. חיטה בגימטריה, כותבים אותה בלי יוד, חיטה בגימטריה זה כ"ב. כ"ב זה כ"ב אותיות התורה. השורש שלהם זה בספירת החוכמה. חיטים בגימטריה זה בינה. לכן החיטה משלבת את שני הספירות האלה. אבל זה כבר לא ל3 דקות, זה כבר שיהיה יותר ארוך. אז יהי רצון שנזכה להגיע בעזרת השם לדעת אלוקים, שיהיו כל מעשינו לשם שמיים.
אמן. טוב, נתחיל באכילת המינים. אז כמובן הסדר הוא כזה. בתחילה מזונות, יש פה שעורה גם כן? בדרך כלל היום נגעו... אבל בירה לא, זה לא הולך לפי הסדר. בירה זה שיקול. אז הסדר הוא, אף על פי שבעצם מרץ חיטה ושעורה, אנחנו נוהגים קרוב במינים, אבל מבחינת הברכות אנחנו מברכים בהתחלה מזונות, אחר כך הגפן, ואחר כך ממשיכים לפי הסדר של ה... קרוב, מה שקרוב לארץ תחילה. בסדר, נתחיל. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם, בורא מיני מזונות. Thank you. הרוח חיים בפירושו על שיר השירים הוא אומר על הפסוק הביאני אל בית היין, הוא אומר שביין יש ארבע מעלות, הוא מזין, הוא משמח כמו שכתוב ויין ישמח לבב אנוש, כמובן ליין לא מצנבים, הוא מבוסם, כלומר גם ביין יש ריח טוב, והוא משקר, והשכרות זה תענוג, לכן אנשים מתאבין לה, אף על פי שזה גורם לאדם שהוא אחר כך נראה לא טוב. אומר, והוא מוסיף, הוא אומר, האמת היא כי באופן הקדושה תמצא חוזים שהיו משתכרים בקדושתם, כלומר משתכרים לא מיין, אלא משתכרים מרוממות רוחנית, והם יתאבו לדבר זה כי יש בו אופן הנאה, וכנגד ארבע דברים אשר יש ביין יש בתורה, כי היין, התורה משולה ליין, התורה היא פרדס, פשט, דרש, רמז, סוד. הפשט שבתורה זה כנגד הנאת המאכל, שאם האוכל מזין אז גם זה סועד את האדם, אותו דבר הפשט הוא מבסס את הקומה הפנימית של האדם, כמו שהמזון את הגוף, אז ככה פשט מקיים את הגוף הרוחני. הדרש זה כנגד השמחה, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שדברי אגדה מושכים את הלב ומשמחים אותו. הרמז זה כנגד הריח, שהוא דבר רוחני מופשט, כמו שביין יש ריח טוב, אז גם יש ברמז שבתורה, אז יש תחושה כזאת של רוחניות, ריח. והסוד זה כנגד השכרות, והוא דבר שצריך, כשאדם עוסק בענייני הסוד, הוא צריך להפשיט את עצמו מחומריותו, וזה שכתוב נכנס יין יצא סוד, כאילו מתפשט אדם מהחומר באופן כזה שהתורה היא, זה מלהיב את האדם, ויש כאן התפשטות גשמיות, שוקע בעומק התורה כשיקור. זה ארבע צדדים שיש ביין כנגד ארבע צדדים שיש בתורה. אנחנו נברך על היין של ארץ ישראל. יש אצלכם יין? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.
אמן.
לחיים, לחיים. אם יש מישהו שרוצה עוד להוסיף על היין איזה דברים. אחרי החיטה, ארץ, זית, זית, שמן ודבש. יש פה זיתים? לא.
לא.
אין זיתים. אז יש שעורה. אז בעצם איך אנחנו בסדר? אני הולך לפי הסדר.
לא מגישו כבר.
היום, מה אתה אומר? אחרי שנשמע איתי גם על השעורה, נשמע מעידה ללוז את המעלות של השעורה, מעלותה של ארץ ישראל בשעורה. איפה הוא יגאל? לא פה?
היה פה.
שלום לכולם, ברשות הרב. על הסערה בעצם יש פה שאלה. כידוע, שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. הסערה, כתוב בפרק שירה, סערה מה היא אומרת? תפילה להעניק יעטוף. ולפני השם ישפוך שיחו. אז צריך להבין באמת מה זה, מה הסערה קשורה לעני. אבל אפשר לחבר אל זה מה שידוע לנו מנושא של ספירת העומר, שמקריבים את קורבן העומר זה מסעורים, מאכל של בהמה, ושתי הלחם זה מחיטים, שזה מאכל משובח של אדם. וגם אפשר לראות במכת הברד שהסעורה נשברה. החיטה לא נשברה, כי היא הייתה מאוחרת. והסעורה היא כבר הייתה באיבה, כי הסעורה אביב. זאת אומרת, הסעורה היא מיהרה להתבשל. אז יש פה שני דברים. מצד אחד, הסעורה היא מיהרה להתבשל, היא הייתה קשה ולכן היא נשברה. מצד שני, יש בזה צד של מאכל של עניים, של בהמה. אז יש בזה פחות שבח לסעורה. אפשר לומר שבארץ ישראל, או בכלל, זה שפרי ממהר להתבשל, אז יש בו מעלה, ולכן גם שם אותו ביחד עם כל המילים שנשתבחה בהם הארץ. אבל אפשר לומר גם שדווקא, כמו שכתוב בפרק שירה, שזה מאכל של עניים, אולי זה מסמל קצת על הענווה. בכל אופן, יש לתת את הדעת לגבי הסעורה, למה נשתבחה בארץ ישראל. אבל אפשר לומר שכוללים גם את הצד של הפירות המשובחים, הלחם המשובח, וגם הלחם היותר פשוט. יש לי פה איזה דף שנכתב לפני 400 שנה פה בארץ ישראל, שכתב אותו רבי שלמה שלומל. הוא היה חתנו של רבי ישראל סרוק מחכמי ארץ ישראל. יש פה תיאורים על מעלת ארץ ישראל. אנחנו תמיד אומרים שידוע עד שעם ישראל לא בא לארץ ישראל, ארץ ישראל הייתה שוממה, וזה נכון כמובן, כל העדויות מדברים על זה. אבל יש פה תיאור מדהים של שבח של פירות ארץ ישראל. הוא כותב פה שהוא מגיע לארץ והוא כואב לו הלב שלא כל היהודים נמצאים בארץ ישראל כדי ליהנות מהשפע שנמצא פה. כמה משפטים אני קורא פה. השפע הגדול נמצא בארץ הקדושה, וראיתי שכל טובה אוכלים אותה אומות העולם, וישראל מפוזרים ואין להם זכות לאכול מפריה ולסבוע מטובה. ואמרתי, מי ייתן והיו אחינו בית ישראל יודעים המעשר לבד מהשפע והטובה והשובע הגדול שנמצא כעת בארץ ישראל. זה מדובר לפני 400 שנה. והוא ממשיך גם בעמוד השני, אפשר לראות עוד דברים, שהוא באופן שמי שזכה מהשם יתברך לקבוע דירתו בארץ ישראל ויש לו מעט ממון, אשרה ואשרי חלקו שיוכל לקנות לו חיי העולם הבא, להתחברו עם החסידים הגדולים מהשם מעשה אשר בארץ ישראל המה, ויכולים גם כן להתענג על השם ולעדן את נפשו במראה הטוב והשמן, לאכול מפריה ולסבוע מטובה. אחרי זה הוא מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותו להגיע ולאכול מפירות הארץ. אז אנחנו רואים שבאמת הרעיון הזה של לאכול מפירות הארץ יש בו דבר עמוק, שעל פניו קשה להבין. כלומר, אנשים מסתכלים, אומרים מה, אנשים אוכלים כדי ליהנות פירות יבשים, פירות בטוקים, אבל זה לא כך. מכל הלימוד הזה והרעיון הזה של לימוד טוב בשביל, אנחנו רואים שיש פה משהו באמת עמוק בנושא של אכילת פירות הארץ. ואני מחזיק פה ספר שידוע, שהוא נקרא תיקון פרי עץ הדר. אני אסיים בזה. יש פה כמה מהדברים שכתובים פה. מנהג טוב להולכים מתמים להרבות בפירות בעצם היום הזה, לומר דברי שירות ותשבחות עליהם, כאשר נהגתי לכל החברים אשר עמדי. כתוב פה בסוף, ומורי ז"ל היה אומר לכוון באכילת פירותיהם לתיקון חטא אדם הראשון. שחטא בפירות האילן. אף שכל ימי השנה אנחנו כל כוונתנו לתיקון זה, מכל מקום חביבה מצווה בשעדה, כי יש בכוח הדיבור להיות מעורר כוח מידות העליונות להעירן באור נפלא יותר גדול מאוד, להשפיע שפע רצון, ברכה ונדבה בכל העולמות. לכן נכון להגות לפני אכילת כל פרי וסוד שורשו וכו'. אנחנו רואים שבאמת קשה לנו, לפחות אני, קשה לנו להבין את כל העומק של המשמעויות פה, של הכוונות, אבל שנדע לפחות שעניין אכילת הפירות יש בו שבח גדול לארץ ישראל.
יישר כוח, יישר כוח. בואו עכשיו נשמע את עקיבא. אני רוצה לספר לכם, אמנם הוותיק ביותר זה הרב מוישה רוזנבוים. הוא המחזור הראשון. אחריו באה קבוצה שלמה, אני לא יודע אם, של קבוצה מכפר הרועה, שהיא בעצם הייתה קבוצה מייסדת את הישיבה. זה היה בעקיבא, הוא אחד מהחבורה. עקיבא ואחי. ועוד יש לנו כאן מכמה ביישוב, את דימרי. מי זהו?
שלושה. חיים סולטן היה לפנינו.
סולטן היה לפניכם.
קבוצות מאנגליה
ומצרפת. טוב. מתי הגיע חנוך? חנוך, באיזה שנה אתה באת? מה? תשמ"ם. אז מה, אתה היית כבר? מתי אתם? למתי?
אחד מארבע ראשי שנים, זה ט"ו בשבט, אז זה עניין של התחדשות, ראש השנה. מחבר שיר חדש, נלמד שיר חדש. ברכנו השם אלוקינו. אוי ברכנו השם אלוקינו, אוי בכל מעשה ידינו. אוי ברכנו השם אלוקינו, בכל מעשה ידינו. אוי ברכנו השם אלוקינו, אוי בכל מעשה ידינו. אוי ברכנו השם אלוקינו, בכל מעשה ידינו. ותן תלומתה, ותן תלומתה לברכה. אוי ותן תל, ותן תלומתה לברכה על פני האדמה. אוי ותן תל, ותן תלומתה, ותן תלומתה לברכה. אוי ותן תל, ותן תלומתה לברכה על פני האדמה. אוי ברכנו השם אלוקינו, אוי בכל מעשה ידינו. אוי ברכנו השם אלוקינו, בכל מעשה ידינו. אוי ברכנו השם אלוקינו, אוי בכל מעשה ידינו. אוי ברכנו השם אלוקינו, בכל מעשה ידינו. ותן תל מתן ברכה. אוי ותן תל, תן תל מתן לברכה כלי האדמה. אוי ותן תל, תן תל מתן, ותן תל מתן ברכה. אוי ותן תל, תן תל
שלנו, אוהב בחיינו השם אלוקינו, בכל מעשה ידינו כולם, בחיינו השם אלוקינו, ובכל מעשה ידינו, אוהב בחיינו השם אלוקינו, בכל מעשה ידינו כולם, בכל אותם, בכל
שאנחנו אוכלים מישיבת המינים, היות וממש שעורה אין לנו כאן. האוויר הזה שהכל, אז שהכל יהיה אחרי בורי פרי העץ. אז אנחנו נאכל תמרים. מי יש לו איזה דבר תורה, איזה משהו על התמרים? צדיק את תמר יפרח, כארז בלבן לא יזכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ.
אמן. רבי תמר ידבר על תמר.
ארץ זבת חלב ודבש, דבש תמרים. דברים ששמענו מהרב צבי יהודה. הוא לא דיבר על הדבש של התמרים, הוא דווקא דיבר על הדבש של הדבורים. אבל בזה אותו השם. הוא אמר, מעלתה של ארץ ישראל שהיא מהפכת את ה... זה המדרגה של צדיקים גדולים, של חסידים, שמהפכים את הרע לטוב. אז ארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש. הדבש הוא דבש דבורים, וקיימלן שכל היוצא מן התמה תמה. ולכאורה לאכול דבש מדבורים זה צריך להיות אסור, כמו שדבורים אסורים. וכאן יש חידוש מיוחד של התורה, שדבש דבורים מותר. יש כאן איזו התהפכות. זה מעלתה של ארץ ישראל, לכן היא מרמזת בארץ זבת חלב. חלב, חלב, חז"ל אומרים לנו שדם נקר ונעשה חלב. זאת אומרת שבעצם במקור זה דבר, דבר שאולי היה צריך להיות אסור. הוא נהפך ונהיה מותר. זה עניינה של ארץ ישראל שיש לה כוח המהפך הזה להחזיר אנשים בתשובה, לתקן, להפוך את המר למתוק. נו, מה השלב הבא? הצימוקים. הצימוקים כבר... זה הגפן, זה עץ הגפן. רב איתמר, יש לך מה להגיד על... אמרו, נו, נשמע.
באמת שלא.
מה?
אני אומר שני דברים. דבר אחד, אחד על עצים, לאו דווקא על תמר, והשני זה על מעשה שהיה קשור לט"ו בשבט, נמצא במועד ראיה. לגבי העצים אני רק אגיד ששמעתי מהרב אליהו שאמר שאם היה יכול היה אומר לכל אלה שנוטים עצים בט"ו בשבט להקפיד לטוע עצי פרי ולא עצי סרק. זאת אומרת שכתוב שכשיבוא המשיח אחד הדברים שהוא יעשה זה יהפוך את כל אילנות סרק בארץ ישראל לאילנות פרי. אז אומר, למה לייצר לו כל כך הרבה עבודה מראש? איתו עצי פרי, עצי פרי יש לזה תועלת, יש בזה טוב. אז הוא אומר, זה לא תלוי בי, אבל מי שיכול, שישתדל לטוע עצי פרי. וכמי שגדל במושב, יכול להגיד שהנטיעות תמיד היו חוויה והתרגשות גדולה אצל המבוגרים, ולפעמים הצלחנו הילדים לקלוט את ההתרגשות הגדולה של המבוגרים. ברמת הגולן, כשנטו את הקרמים, נטו כל מיני דברים, עוד אף אחד לא יודע איזה יין יהיה ומה יהיה שם עם ינות הגולן, ו... אבל זה היה מאוד מאוד התרגשות. ואבא שלי כרב של רמת מגשימים, הוא כל השנים מאוד הקפיד שכל המצוות התלויות בארץ יהיו להם הרבה שמחה. הוא היה מאוד מתרגש, היה מאוד שמח, היה מזמין את הברום, היה מזמין את הרב אליהו, היה מרומם את הציבור דרך המצוות התלויות בארץ, ובאמת זה דבר שככה... מאוד מאוד חזק אצל האנשים. לפני חצי שנה עשו איזה ערב לזכרו כזה, ערב זיכרון, ואתה רואה שכל הדברים האלה, שכל המצוות התלויות בארץ, וכל הקשר, וכל החיבת הארץ, זה דבר שבאמת באמת עבר, וזה כנראה, אני חושב שזה קשור גם למשפחה שלו, וזה הסיפור הבא, אבל זה גם קשור למה שהוא קיבל בישיבה מהרב ציודה, בעניין של אהבת הארץ. בספר עולת ראייה, במועדי ראייה, סליחה, יש סיפור על הרב...
לא תגיד בכל רם.
יש סיפור...
יש, הנה פה.
יש סיפור על הרב גולד.
יש סיפור על הרב גולד שהתחבד בחגיגת המטעים במגדיל אשר בשרון. מי שיודע לאן הגרעין הלך, אז זה במגדיל, זה בדיוק המקום. וסבא של אבא שלי, הוא הקים את המושבה הזאת, הם הקימו, הם היו החלוצים שיסדו את המושבה. והוא סיפר כשהרב, הרב זצ"ל, כשקם והלך לנטוע, התרגש מאוד. עיניו זלגו דמעות ופניו היו כלפיד אש. וכשהגישו לו את המעדר, סירב לקחתו, והתכופף ובידיו טיפל ברקבי האדמה, כשכולו נתון ברעדת קודש. אחד המקורבים הרשה לעצמו לשאול את הרב מדוע הוא מתרגש כל כך, והרב השיב ואמר, נטיעת עץ פרי בארץ ישראל אין זו סתם פעולה חקלאית רגילה, זוהי התדבקות במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שאף הוא התעסק במטע הארץ תחילה. וזה ככה רק על מה שאמרנו קודם, על הנטיות ועצי פרי וכל זה. הדבר הנוסף זה שהרב זצ"ל מאוד התרעם שקראו לה מושבה מגדיאל, כי מגדיאל זה אחד מאלופי עשיו. ובאמת בהמשך השנים אז השם הזה נדחק והיום זה נקרא עוד השרון, למרות שהוותיקים כולם אומרים מגדיאל, מגדיאל, אבל בגדול זה כבר לא שם המקום, זה עוד השרון. סיפר יהודי בשם רב דוב אוזן בהצופה שהוא היה אחד מאלה שהיו שותפים בתהליך של הפרדת השם מגדיאל להוד השרון.
זה אבא של ישראל רוזן.
זה אבא של הרב ישראל רוזן באמת. והוא דיבר עם הסבא שלי, רב חנוך דאום, והוא סיפר לו שבשנת תרפד, שהרב זצ"ל היה שם במגדיאל, הוא התנגד לשם הזה מגדיאל. והוא אמר על עצמו, אני שמחתי שאני זכיתי במהלך האיחוד הזה לפרק את השם הזה, וכאילו זה עכשיו עוד השרון ולא מגדיאל. והוא אומר, שמחתי, ככה אומר, זה גרם לי התרגשות רבה שכן שלא מדעתי נעשיתי שליח מצווה לקיים, להביא לידי קיום רצונו ודברו של הרב זצ"ל. ואז הוא ביקש מהסבא שלנו, רב חנוך דאום, שיברר אם זה נכון. ואז אחרי כמה זמן אבא שלי התקשר, היה תלמיד בישיבה, והוא הלך לשאול את הרב צבי יהודה, והרב צבי יהודה אמר לו שזה אכן נכון הדבר, ויש חוברת שיקום לה אלה מסי, ושם זה פורסם הדבר הזה. ואז הרב צבי יהודה החזיר לו בסיפור, לרב דוב רוזן, הוא סיפר לו, הוא בא אליו ודיבר איתו על זה, הוא החזיר לו בסיפור, שהיה יהודי אחד שהוא היה מהעיר רעננה, זה היה מושבה כמובן, גם רעננה הייתה מושבה פעם, האיש הזה היה מאוד אוהב את כתבי הרב וללמוד, ויום אחד הוא שלח מכתב שהוא הודיע שהוא מפסיק ללמוד את כתבי הרב בגלל שהרב התנגד לשם מגדיאל, והוא לא מבין איך הרב יכול להגיד ששם של יישוב או יישוב סופו למחות מעל ארץ הקודש, והוא החליט שהוא מפסיק לעיין בכתבי הרב. זה הרב צבי יהודה סיפר. ואז הוא מספר שהנה לפני כמה זמן הגיע שוב מכתב מאותו אדם, ובו דברי התנצלות וחרטה ובקשת סליחה על דבריו ומכתבו הראשון, והוא כתב לרב צבי יהודה, שכן נוכח שדברי הרב זצ"ל התקיימו ונבואת אמת הייתה בפיו, כי כבר לא עוד נקרא מקום מגדיאל עם עוד השרון, והשם החדש משתרש והולך. אז רק הזקנים יודעים שיש כזה דבר מגדיאל, מי שגדל שם אז הוא עוד שומר את זה, אבל באמת היום כולם יודעים שזה עוד השרון. אז זה דבריו של הרב, שעם קודל אהבתו למקום ולנטייה והכל, הוא ידע לעשות את ההפרדה ובאמת להגיד שהשם הזה הוא לא נכון.
אני יכול לספר לכם שאני זוכר שהגיע המכתב של היהודי הזה, ובאנו לשיעור אצל הרב צבי יהודה, והרב צבי יהודה הקריא לנו את המכתב, 30, כמה זה היה? איזה 40 שנה אחרי שקראו את השם מגדיאל, פתאום התבטל השם, והאיש אמר, אוי, אני רואה שדברי הרב צודקים, ואני מבקש סליחה על זה שכל כך כעסתי לפני עשרות שנים, אז יש על מה שהרב הקפיד של, על השם הזה. זוכר, הרב צבי יהודה מאוד שמח על המכתב, התרגש. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. הרב חנוך, לא תשמענו כמה דברים משבחה של ארץ ישראל. יצא? יש מה זה ממלא מקום?
יאיר, הרב יאיר קפטון.
יאיר, נו. כן. בטח דבריך יאיר.
טוב, באמת אני רוצה להתבונן בסיפור ש... להתבונן בסיפור שדורון סיפר. עשיתי את זה בעבר, אבל חזקה שאף אחד לא זוכר. אז הרב קוק בסיפור שדורון מאוד מאוד התרגש בנטיות, והנימוק שהוא בחר הוא שהקדוש ברוך הוא עסק בנטייה התחילה, וחז"ל אומרים שהכוונה היא בגן עדן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נטע עצים בגן עדן. ולעניות דעתי, הרב לא לחינם אמר את הדבר הזה. כי אנחנו פה מכוח כמה רמות. והרמות האלה הם עד היום מהוות מוקד לדעות והשקפות בעם ישראל. הרמה הראשונה שאנחנו פה הוא כי רצינו לנצל מפוגרומים ורצינו לנצל מצרות, ולכן הקמנו פה מדינה בלשון של מקלט בטוח. זו הרמה הראשונית. וישנה רמה יותר גבוהה מזה. והרמה יותר גבוהה מזה זה שאנחנו מממשים באחיזה שלנו פה את ההבטחה לאברהם, יצחק ויעקב, שזה כבר רמה מעבר. וישנה רמה שלישית, שזה לא רק המימוש של ההבטחה לאברהם, יצחק ויעקב, אלא עצם זה שאנחנו חוזרים זה מימוש של תהליך הגאולה. אבל יש רמה עוד יותר מזה, והרמה הזאת אומרת, וגם הרב יגאל הזכיר את זה בדברים שלו, שמימוש חזון הגאולה הוא למעשה תיקון חטא אדם הראשון. לעניות דעתי הרב, כשהוא נטע את העץ, הוא בעצם טמן את ההבנה לאיפה בעצם אנחנו צריכים להגיע, לרמה הרביעית. ולכן ההתרגשות שלו הייתה כל כך גדולה. ואם אנחנו נמפה את החוגים בעם ישראל, נראה איך כל חוג אוחז באחת מהשיטות, מקלט בטוח, מימוש חזון אבות, חזון הגאולה. יש כאלה שאוחזים רק בזה, יש כאלה שמימוש חזון אבות, אבל מי אמר שזה גאולה? יש כאלה שאוחזים שזה, יכול להיות שזה גאולה. ואנחנו בעזרת השם רוצים לחיות מתוך תחושה שבאמת כשאנחנו חיים פה, אנחנו למעשה עוסקים בתיקון חטא אדם הראשון. המילים האלה הן כמובן מילים גבוהות, אבל בהיותי תלמיד בישיבה שמעתי את זה מהרב, ואת המושג הזה שתיקון חטא אדם הראשון, וכבחור ישיבה באמת זה היה נשמע לי מושג מופרך, אבל כשמתרגלים לדבר במושגים האלה, כשמתרגלים לחשוב במושגים האלה, אז אתה גם יכול להתחיל אולי לא לחיות לאורם, אלא לרצות לחיות. לרצות לחיות לאורם. ניגע בעוד נקודה קטנה. אנחנו גם מענייני דיומה, כשאנחנו אוכלים פרות, או למעשה כשאנחנו יושבים פה, אנחנו מקיימים מצוות יישוב הארץ כפשוטה, וכשאנחנו עוסקים בשבחה אנחנו כמובן משבחים אותה. ויש שלב שני, או היבט נוסף במצוות יישוב הארץ, והיא, על פי דברי הרמב"ן, היא החלת ריבונות על ארץ ישראל. זאת אומרת, אחד, יש לא נזבנה לשממה, היינו יישוב יהודי בארץ ישראל. זה שאנחנו נמצאים פה, ברוך השם, חיים, אוכלים, מייצרים סביבה, יישוב, משפחות, זה, בזה אנחנו מקיימים את שלא נזבנה לשממה, ברוך השם, יש יהודים בארץ ישראל. אבל יש לנו היבט נוסף, וזה ריבונות יהודית בארץ ישראל. ולא נעזבנה בידי זולתנו מן העמות. המשמעות הפשוטה בלשון שלנו היא ריבונות. ואנחנו עכשיו, בעת שהריבונות שלנו על כל חלקי ארץ ישראל, נתונה בקטרוג, או נגיד את זה באופן יותר חיובי, עדיין לא השלמנו את הריבונות המלאה שלנו על כל חלקי ארץ ישראל. ופה אני רוצה להוסיף אולי חידוש, הרב יגיד אם הרב יסכים, זה לא חידוש הלכתי, אבל זה חידוש, להחלת הריבונות יש כלים. זאת אומרת, אני אגיד את הדברים באופן מה, כדי להחיל ריבונות צריך להשתמש בכלים שהם מכילים ריבונות. ולעניות דעתי נוצרות בארץ ישראל מצוות חדשות. מצוות חדשות, הכוונה היא ככה, הכלים שמשמשים החלת ריבונות על ארץ ישראל מקבלים למעשה תוקף של מצווה. אדם שפועל כדי לממש ריבונות, גם אם הוא משתמש בכלים שהם לאו דווקא של מצוות, אלא משפטיים, חוקתיים, וכוונתו היא לממש את המצווה של הרמב"ן, למעשה הוא עוסק בדברי תורה. לעניות דעתי בזה אפשר לתת פתח לעוד תחום קודש שעלינו לעסוק בו, וזה לאמץ את עצמנו ולשאול את עצמנו איך אנחנו מחזקים את המצווה הזאת. ברוך השם את המצווה הראשונה מממשים, אבל איך אנחנו, כל אחד מאיתנו, כל אחד בכליו שלו, שואל את עצמו איך אני עוזר למימוש ריבונותו של עם ישראל על כל חלקי ארץ ישראל, יש לזה משמעויות מעשיות, ולעניות דעתי כששואלים את השאלה הזאת, אתה, כשאתה שואל אותה מתוך מקום של קודש, אתה עוסק בקיום מצווה. וזה נותן לך גם פתח ורצון וחשק לעסוק בנושאים האלה, למרות שהם נראים לכאורה דברים חולים. אז נסיים הדבר ראשון, נתחיל, נסיים בישר כוח למארגנים, שגם גורמים לנו לחיבתה ואהבתה של ארץ ישראל, ובתפילה שבעזרת השם מתוך החיזוק באהבתה וחיבתה של ארץ ישראל, גם נזכה לקיים את כל המרכיבים של המצווה, גם יישוב הארץ וגם החלת ריבונות על כולה.
יישר כוח.
Yeah. המחיר של זה?
אנחנו ממשיכים. הגיע עכשיו הדיסק של עקיבא. אני רוצה לספר לכם, הגיעה קבוצה מכפר הרואה בשנת תפשן ימתת לבית אל. הקרבנים היו מצומצמים, זה היה ממש ההתחלה של ההתחלה. ואז הגיע עקיבא בין הקבוצה, והוא הגיע עם מכתב מהרב נריה, שכיוון שעקיבא יש לו נטייה לנגינה, אז הרב נריה מבקש שאנחנו נאשר לו מפעם לפעם לנגן, אולי זה יגיע על חשבון הסדרים או משהו כזה, אבל מכיוון שמאוד הנטייה שלו היא חזקה, אז להתחשב בזה ולאפשר לו לנגן. ומאז הוא נגן. ועכשיו הגיע דיסק חדש של עקיבא. אנחנו נברך אותנו כולו, כולנו בהצלחה, יישר כוח, חזק ואומץ.
הציבור מוזמן לרכוש את הדיסק תמורת 40 ש"ח.
מה, איזה ברכה נשארה לנו, רימונים? תאנים לא הביאו. כאן יש כנראה מהדרין שלא רוצים לאכול, להסתכל, להיכנס בספיקות של, של בעלי חיים. אז הגיע, אז אנחנו נאכל מהרימונים. והרימונים כולנו יודעים שהם, זה בעצם הפרי השביעי מבחינת הסדר. הפרי המסיים. אז יש תמיד לסיום איזו שלימות מיוחדת בבינה. וכידוע, בכל, בדרך כלל ברימון יש תריה גרעינים. היה לנו, היה לי חבר בישיבה, בישיבת מרכז הרב, שהיה לו עץ רימונים, והוא אמר לי שהוא ספר. ספר, היה אוהב לספור. היה לו, ורוב הפעמים היו תרייג גרעינים ברימון. הוא אהב לספור הרבה דברים, גם הוא ספר את כמה פעמים הרב ציודה היה אומר מתוך בתוך השיעור וכל מיני דברים כאלה, ואז הוא היה תלמידי חכמים נקראים סופרים. בכל אופן, הרימון, כמו שכולנו יודעים, כעץ, כפלח הרימון רקתך, אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. והכוונה כמובן כי הנשמה האלוקית שבישראל היא מושלמת, ואפילו אלה שלא מוצאים אותה מן הכוח אל הפועל, אבל לפני ולפנים הם מלאים מצוות כרימון, וגם בחוץ הרבה הרבה מצוות, לא את כל המצוות כולם, אבל ביחד כולם מקיימים את כולם. ויש כאלה שמקיימים מצוות לא מעטות אבל שקולות כנגד כל המצוות כולם. אולי זה מה שאומר הרמב״ם. כל המצוות כולם הם בעצם מציאות אחת. אם אחד, אם אדם אוחז במצווה אחת, כאילו אחז בכולם. אז זה עניינו של הרימון. ברכה כבר עשינו בורא פרי העץ. אנחנו נאחל לכולם שבפועל יהיו מלאים מצוות כרימון. רוצים לשמוע מיכאל אטלן, איפה הוא? אה, הנה הגיעו זיתים.
ערב טוב.
פשוט כל תספר מי אתה. כולם ישמעו.
כן, אז בעצם אפשר לספר. הגעתי פעם ראשונה לבית אל בשנת תשין נון א', וזה היה בט"ו בשבט. הייתי בחור בצרפת שבגלל המלחמת, מלחמת המפרץ והמפרץ הראשונה, באתי להתנדב בארץ, והרב חיים סולטן הזמין אותי לבוא לבקר. בעקבות זה, אני עדיין כאן. תודה לרב באמת על השנים האלה, איזשהו שהרב קיבל אותי לישיבה, זה בעצם עשה את כל חיי. תודה לך, שדאגת לי לדבר תורה, תודה רבה. אספר על הרבי מקוטקס, רבי מיטל מקוטקס, שבט"ו בשבט אחד ביקש מהרב מאיר לספר קצת על העניינים. הרב סיפר וסיפר, קושיות, פלפולים, תירוצים. בסוף הלימוד הארוך, אומר הרב מנדל, בעצם היינו בארץ, היינו יוצאים לשדות ולפרדסים, והיינו חוסכים את כל הפלפול. בוא רק נתבונן ונסתכל מה קורה. האמת עכשיו הגעתי דרך העצים, העצי פרי של היישוב, ליד החדרים שישנו כאן בחורים. לא ממש התבוננתי בשינוי, כאילו מה שאנחנו רואים זה עצים של חורף. זה נראה די מת, די יבש. ואני חושב שזה כאן את העניין של ט"ו בשבט, זה להסתכל בנטייה ולחזור למקום של עץ פרי עושה פרי, שטעם העץ כטעם הפרי. שכאשר אנחנו נוטים את העץ הזה, כאשר אנחנו משקיעים במשהו שנראה מת, שנראה שאין לו עתיד, אנחנו בעצם מבינים שאת הנטייה הזאת מביאה לפרי שהוא כבר עכשיו, בזה הרגע, בעצם הנטייה, כבר תואמים מהמותק של הפרי הזה, מהברכה הזאת. ובעצם אנחנו עסוקים לא רק במטרה, כמו שאנחנו איכשהו בעולם הזה התרגלנו, מה המטרה שלך ולאן אתה רוצה להגיע, אז אנחנו שוכחים שהדרך היא זה שמחיה אותנו, זה הדבר שהוא בעצם המהות, ולחבר את הדרך למטרה בכך שאנחנו מאמינים בנטייה הזאת בתוך החורף, בתוך המקום שלמעט השקדיה הפורחת, נראה שהעצים הם באמת לא חיים. אנחנו צריכים הרבה מנה במקום הזה. ולכן אני מתפלל עלינו ועל הישיבה שתמשיך לטעת ולטעון כבר בזמן הנטייה מהפרי והפירות והדרך.
שכוח, שכוח גדול. אגוז. רב זרביב, תגיד משהו על אגוז. אתם נוהגים סדר ט"ו בשבט, לא? פלפינת אגוז ירד אצלנו. אמרו לדבר על אגוז. סייר את אגוז. אז דיברו פה על ארץ ישראל, וכמה הזכירו בתוך כדי מילים שקצנו כבר בציבור ובישיבה, זה כוח משונן מה שהרב אומר שארץ ישראל איננה קניין חיצוני או התאגדותי, ואפילו התאגדות של קודש. לא באנו לפה רק, או זה בעצם לא הנקודה המרכזית של ארץ ישראל. ההתאגדות, מקום תחת השמש, כמו שהגדיר ראש הממשלה, או כמו שהגדירו אפילו בשביל לקיים את מצוות התלויות בארץ. ארץ ישראל היא עניין הרבה יותר עמוק,
היא הרבה יותר הרבה יותר משמעותי בשביל עם ישראל. זה מעלה שעם ישראל בעצם אין לו את הייעוד של המימוש שלו, לא יכול להתממש אלא בארץ ישראל. וזה מזכיר דברי הרמב"ן פשט אחרונות, שאומר על הפסוק הציב לך ציונים, שבעצם בארץ ישראל, שעם ישראל גולה מארץ ישראל, בעצם הוא לא חייב במצוות. כל מה שעם ישראל חייב במצוות זה רק בארץ ישראל. עם ישראל הוא בעצם, הייעוד שלו, שהוא לא בארץ ישראל, הוא לא אפשר לממש אותו. וכשהוא מגיע לארץ ישראל, רק אז יש חובת, חלה חובת קיום המצוות. ומה שאנחנו מקיימים מצוות בחוץ לארץ זה רק הציב לך ציוני, כמו שקלה, כמו שמלך העיף את המלכה, וכשתשמור וכשתוכל לחזור לארמון, אז היא ממשיכה להתקשט אפילו שהוא לפני המלך. אז ככה עם ישראל מקיים מצוות בחוץ לארץ כדי שנחזור, אבל בעצם המימוש של עם ישראל בארץ ישראל בכלל אין לו מימוש. לאגוז יש כמה קליפות. יש קליפה חיצונית שוודאי אנחנו משליחים אותה, שהיא כבר נופלת גם מעליה תוך כדי גידול. ויש קליפה יותר קשה שאנחנו מפצחים ומשליחים אותה. ויש קליפה דקה מאוד של האגוז, שהיא קליפת נוגה שצריך, אותה צריך לברר. אותה צריך, אנחנו משהו ברית המילה, אנחנו כך כתוב בספרים שאנחנו, שגם קשורה לארץ ברית המילה, אנחנו מבררים, כי החלק הטוב, החלק הרע, ממש צמודים אחד לשני, ומעובב טוב ורע. ובעצם כל מה שאנחנו עושים עלי אדמות, זה בעצם, למשל המקובלים זה לברר בירורים, ללקט ניצוצות. אבל באמת לברור, לקחת את המוצר המעורבב, כל אחד בתחום שלו, כל אחד בתחום שהוא עוסק בו, הן בחינוך, בתורה, בסוגיות, בנגינה, לברור את הצלילים ולברור את הנקודות הטובות ולחבר אותם לריבונו של עולם. וזה אין יותר מתאים מזה בארץ ישראל, שהיא בעצם ארץ אשר עיני השם לוקח בה. אנחנו זוכים, באמת, אני עכשיו משמש במכינה, כראש המכינה, אז ללקט ולברר ניצוצות. באמת הרעיון של מורנו ורבנו, זה רעיון שאף אחד לא חושב שזה, רעיון כל כך פשוט, אבל אף גאון לא חשב עליו לפני כן, להביא את הציבור של הארץ, מרחבי ארצנו הקדושה, להביא אותו בעצם לתוך היישוב הקדוש הזה, וליצור פה התנחלות בלבבות, וגרעין תורני בתוך בית אל, ולהוציא יקר מזולל. זהו, אז תודה רבה.
נו, עכשיו הגענו לשקדים. נו, בני, אולי תגיד משהו על השקט?
משה תורה.
תציג את עצמך, כולם יודעים באיזה שנה אתה, מזה?
אני הגעתי לישיבה בשנת תשנ"ח, שיעור ט', מחזור ט', סליחה, מחזור ט'. ומאז אני תלמיד בישיבה. אני עדיין לומד כמה ימים בשבוע בישיבה, זכיתי השנה לחזור קצת ללמוד. קודם כל, רציתי להגיד לכם, בתוך כדי הדברים שנאמרו פה, התחדש לי איזשהו חידוש, הבנה במשהו שלמדתי השבוע. כלומר, אני עוסק עכשיו הרבה קצת בחסידות, ואני ראיתי במביא הרב חיים מצ'רנוביץ' מביא בשם הרב אוהב ישראל מאפטה, כמו שקשור לנושא של ארץ ישראל שאנחנו מדברים עליו. הוא מדבר שם על משה רבינו, שהוא רוצה להראות כמה משה רבינו היה לו מסירות נפש לקדוש ברוך הוא ושהוא אהב אותו, שהוא מדבר על זה ביחס לקבלת התורה, שעם ישראל אמור נעשה ונשמע, וגם משה רבינו רצה לקבל תורה ונעשה ונשמע, הוא רוצה לקבל תורה לשם שמיים. ואז הוא מביא בשם הרב ישראל מהפתא להגיד כמה מסירות נפש הייתה למשה רבינו בתוך אהבת השם שלו. אז הוא מביא שם מאמר כזה בשם הרב ישראל מהפתא, שבעצם הקדוש ברוך הוא לא מצא לו עילה שימות משה רבינו, אלא כן מצא לו מקום שליחות, ככה זה הלשון שלו. שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, כך כתוב המדרש, לך ותגיד לאברהם, יצחק ויעקב שקיימתי את השבועה שנשבעתי לבניהם. עכשיו, בדרך אגב, הרבי מנחם מנדל מרימנוב מזכיר שבכל מקום שכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו את הארץ הטובה, הביטוי הארץ הטובה, אז זה מוזכר ביחד עם השבועה לאבות. כך הוא אומר, אני לא בדקתי אותו, אבל אם הוא אומר אני מאמין לו, שבכל מקום הוא אומר שזה ביחס עם השבועה, כי היא ראשת ארץ ישראל במדרגה של הארץ הטובה, הוא אומר שזו מדרגה של סוד בסודות אני עסקים, היא קשורה להבטחה של האבות. וכאן כתוב, אז לכן, לשם נשבע שם אבותיכם, לאברהם יצחק ויעקב, כן? אז הוא אומר, לך תודיע לאברהם יצחק ויעקב, שאת השבועה שנשבעתי להם, קיימתי לבניהם, הנבאתי אותם לארץ ישראל. משה, אומר הרב ישראל, מאבטו, משה רבינו שמע את זה, אמר, אבל אני מוכן למסור את נפשי למותי, כדי ללכת להודיע לאברהם יצחק ויעקב. ואני, בקדמותי, כשלמדתי את זה, לא כל כך הבנתי את הרב ישראל מאבטו. אמרתי, אם אברהם יצחק ויעקב יודעים מה קורה פה, אתם יודעים, אז למה צריך שיודיע להם? חסר לקדוש ברוך הוא דרכים איך להודיע לאברהם יצחק ויעקב? למה משה רבנו צריך להתנדב למות בשביל ללכת להודיע להם? כאילו להגיד שזאת הסיבה שהוא נפטר מן העולם, זה בעצם דבר שהוא לא לגמרי לי ברור, אבל תוך כדי דברים פה, אני חושב שהבנתי משהו במשהו, אולי זה הסביר, אני הבנתי משהו בתוך הדברים שלו, שבעצם הזכות הגדולה של להיות פה בארץ ישראל, לחיות פה בארץ ישראל, היא משהו שהקדוש ברוך הוא נשבע לעבוד, שהוא ייתן לנו, אהבת הארץ הזאת שהארץ ישראל זוכה לגור ישראל, היא מדרגה כל כך נעלה וכל כך נפלאה, שהזכות ללכת ולהודיע את זה לאבות היא זכות. הקדוש ברוך הוא רוצה שיודיע את זה לאברהם יצחק ויעקב, כי זאת בשורה נפלאה ואדירה, שמדרגה הזאת של הארץ הטובה שאומר שזה סוד גדול, שאנחנו זוכים לירש ארץ טובה שאמרנו שאוכלים בה ושותים בה ונהנים ממנה וחיים בארץ ישראל, חיים של אלוקות, של נמצאים בגן עדן, לפי מה שאמרנו, הגן עדן נמצא בארץ ישראל, אנחנו כמעט בגן עדן, השאר גן עדן אנחנו חיים, זה זכות. עכשיו מי הולך להודיע אותה לאברהם יצחק ויעקב, להודיע בשורה כזאת טובה? אז זה לא שאלה על הקדוש ברוך הוא מי שיודיע את זה, ודאי שאלה, לא חסר לקדוש ברוך הוא שליחים, אבל משה רבנו קפץ על ההזדמנות. זאת אומרת, אם זה דבר כזה גדול שכל מקום צריך להשבע לשם לאברהם יצחק ויעקב, וזה הכל בזכותם, והם צריכים לדעת, אני רוצה לפקוד המצווה הזאת. אז אולי זה מה שהתכוון לאבי ישראל מהפתלה, עוד כמה לגבי השקט, דווקא היום שאל אותי מישהו, למה הרי השקדיה פורחת בט"ו בשבט, אנחנו כולם מכירים את השיר, וזה כאחד הפירות העיקריים שפורחים בעונה הזאת, אין כמעט עץ פרי אחר שפורח בט"ו בשבט. אז הוא שאל אותי, תגיד לי, למה השקט לא בשבעת המינים? אז אני אמרתי לו תשובה שלפי דעתי נכונה, אני רואה שבשביל מה שאני למדתי, דווקא לא מזמן יצא לי להסתכל בזה באיזה נושא, שהשקד המקור שלו הוא בארץ ישראל. המקור של השקד, השקד השארתי גם את הלד העם שהוא גונן, הוא יש שם ואומר שהמקור של שקד הוא ממשפחת השסק והפרסק, שאותה משפחה, והמקור שלהם הוא במזרח הרחוק, בסין. אז המקור של השקד הזה, באמת זכינו, אבל יש הרבה שקדים בארץ ישראל. אבל הוא לא בשבעת המינים, אבל יש פה מעלה, אנחנו יודעים כולם יודעים שהשקד, תמיד מדברים על השקידה. שקידה, כן, כשהקדוש ברוך הוא מראה לו, הוא אומר, מקל שקד, שוקד, שם זה שוקד, אני על הרעה לעשותה, אבל יש גם שקידה, שגם שוקד לטובה. השקד, אנחנו רוצים לקחת את השקידה ולהפוך אותה לדבר טוב, כי הרב צדוק, הרב דיבר מקודם על האכילה, אז רב צדוק הכהן, פרי הצדיק אומר, פרי זה אומר ש, אם ישראל לא מביאים הם ולא מביאים הם, כי כתוב ואומר ששבט, התיקון שלו זה הפה, שזה תיקון האכילה. כך אומר רב צדוק בפרי צדיק. ולכן הוא אומר, כשיש אכילה, יש אכילה שהיא לא טובה, ויש אכילה שהיא טובה, שאוכלים אותה לשם שמיים. והוא אומר, צריך לתקן, הוא אומר, בזכות האכילה שאוכלים בלתו בשביל, צריך לתקן את כל האכילות. כשאדם שוקד, אומר, הלך לאכול, צריך לא לאכול בשביל האכילה, אלא לאכול בשביל לתקן. הוא אומר, יש שתי עצות, הוא אומר, יש את העצה של בית שמי, אומר, יש מחלוקת בית שמי ובית הלל, א' בשבט, או ט' בשבט, אומר, א' בשבט, אומר, זה בית שמי. שבית שמי הוא דרכם הייתה שאוכלים משבת בשבת, מה פירוש? אומר, בית שמי לא האמינו, הם היו מחמירים, היו מדת הדין, לא האמינו בעצמם שמסוגלים לאכול לשם שמיים, אז מה הייתה העצה שלהם? שהם אכלו רק לשם שבת, כל הזמן חשוב הזה, עצה אחת לאכול לתיקון בצורה מתוקנת. לחשוב על המצווה, לאכול לא לאכול שבת, ומתי הם אכלו בשר ביום חול? אם הם מצאו בימה יפה ימינה. אז את הבימה הראשונה שהם היו הייתה מוגרשת לשבת, אז הם אכלו את הביום חול, אבל ככה הם לא אכלו בשר ביום חול, למה? זאת אומרת, כי פחדו שהם לא יצליחו לאכול לשם שמיים. אבל בית הלל אין דרכם כך, אלא אם ידעו לתקן את האכילה, כל אכילה תהיה לשם שמיים. שכל דבר, לכן הוא אומר שזה ההבדל בין בית שמיים לבית הלל. זה שתי סוגים של אכילות שאנחנו יכולים לאכול. אז הוא אומר, בשבט זה התיקון של האכילה, ולכן שאנחנו אוכלים באו ישראל ותקנו לאכול פירות של ארץ ישראל בשבט, זה אם לא נביאים הם בני נביאים, ככה הוא אומר. אז אנחנו מערכים לזה שנזכה את השקידה של השקד לקחת, לשקוד, הוא בא והתאזרח לנו בארץ ישראל, ופורח לנו בדיוק כדי להזכיר לנו שבית השרף עולה באילנות, אולי השקד לא היינו זוכרים את הדבר הזה, אבל אנחנו זוכרים בזכות השקד, אנחנו נזכה לשקוד, זה שהשקידה שלנו גם שאנחנו שוקדים, לא רק בכל דבר שאנחנו שוקדים, לא רק בתורה, אלא גם באכילה, זה יהיה בתיקון שלם, לשם שמיים, או לשם שבת, לשם שמיים.
יפה. ככה, בלי להכין, יש דרשה על שקד. עכשיו אנחנו צריכים דרשה על שיזיף. רונן, אולי יש לך משהו להגיד על שיזיף? איפה הוא הלך? יש פרק שירה שכל בריאה היא בעצם שרה לריבונו של עולם. שם בדרך כלל זה הבריאות, יש שם גם צמחים. מי שאומר פרק שירה כל יום, בטח יש כאלה, כי הוא בן עולם הבא. אבל בכל אופן, כל בריאה ובריאה אומרת שירה. והשירה העיקרית זה האדם. שאדם, כל בריאה ובריאה בעולם שאומרת שירה, היא בעצם אומרת אותה, ואין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. עצם מציאותה מראה שיש בורא עולם, ועצם מציאותה של הבריאה, כל בריאה היא כל כך ייחודית, שהיא מראה את היופי של הבריאה האלוקית, וזה בעצם השירה שכל בריאה ובריאה שרה. אז, אבל האדם, הוא מוציא את השירה הזאת מן הכוח אל הפועל. הוא שר מתוך תודעה, מתוך הכרה, והוא מגלה בעצם את השירה של כל הבריאה. אנחנו אומרים, השמיים מספרים כבוד כל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אנחנו אומרים שהם מספרים, אבל הם מספרים אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם, הם בלי לדבר. אנחנו מספרים את סיפורם, מספרים של סיפורה של כל הבריאה. כשרבי פנחס בן יאיר הלך לקיים מצווה, הוא הגיע לנער גיני ולא יכול היה לעבור. אמר לו, נער גיני, חלוק מימך. אמר לו הנהר, אני הולך לעשות רצון קוני, אתה אדם ספק יעשה ספק לא יעשה, אבל אני עושה, אני הולך לעשות רצון קוני, מה אתה רוצה? אמר רבי פנחס בן יאיר, אם אתה לא חולק מימך, גוזרני שלא יעברו אצלך מים לעולם. מה התשובה שהוא ענה לו? הרי הנער טוען טענה נכונה. רבי פנחס בן יאיר ענה לו, אתה הולך לקיים רצון קונך, זאת אומרת אתה שר. הנער שר. שר לריבונו של עולם, כל בריאה היא שרה. אני שר יותר ממך, אני אשיר במקומך. כי השירה של האדם היא שירה מושלמת, היא שירה עליונה. ובעצם, ולכן הוא אמר לו, וזה מה שאמר יהושע, שמש בגבעון דום. השמש אמרה לו, מה פתאום? אני הולכת לעשות רצון קוני, אני שרה. שרה כל הדרך, כולם רואים את השמש מסתובבת, וכולם רואים את ריבונו של עולם ואת כל הפעילות היפה הזאת שהקדוש ברוך הוא עושה את דרכי. אמר יהושע, אני אשיר במקומך. השירה שאנחנו נשיר זה שירה עוד יותר גדולה. זה הכוח המיוחד שכל העולם כולו בעצם מושר לריבונו של עולם. זה עניינו של עולם, כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא ברא לכבודו. את השיזיף, את המשמיש וכולי, כולם שרים. עכשיו שאנחנו אוכלים ומתכוונים לברך את ריבונו של עולם, אז אנחנו שרים את השירה הזאת של כל פרי ופרי. אז רונן, לא רוצה לדבר? תספר מאיזה שנה אתה.
טוב, ערב טוב. קודם כל אני באמת לא רוצה לדבר, אבל מה הרב אומר, אז אני אנוס על פי הדיבור. אז מאיזה שנה אני... קיץ תשמ"ם א', ברוך השם, זכינו להיות בחבורה, בגל השני שהגיע לבית אל. ברוך השם, יש את עדיין את הרגשת ראשוניות הזאת של לקחת חלק בהקמת הישיבה, קרוונים, מה שהרב סיפר. אז כשאני הייתי כאן בשבוע ישיבה, ריצפו את הבית מדרש, ומסביבו עוד לא היה כלום, רק כמה קרוונים. וברוך השם, יש הרבה זיכרונות טובים, וגם ההווה טוב, ברוך השם. אנחנו נברך.
איפה למדנו כשבאת?
איפה למדו? זה היה... לא, כשאני הגעתי, אז החדרים בצד...
קרוון.
החדרים בצדדים, אז היה מוכשר עדיין, ריצפו אותו מהר, ואת הבית מדרש עצמו עוד היה בשלבי ריצוף, ולא היה כביש לכאן, הלכנו על קורקר מהבסיס הצבאי, האוטובוס היה עובר דרך מזרח ירושלים, אוסף כמה ישמעאלים, גם דניאל, מול הדואר, ברוך השם. הרבה זיכרונות נחמדים, נזכרנו גם בגנרטור שהיה כבה ונדלק, והפסקת המים והחשמל שהיה לנו לפני כמה שבועות. זה הזכיר לנו שבתות שהיו, ברוך השם. אז קודם כל אני באמת רוצה לברך את הרב, לברך את כל אלה שיזמו את המפגש היפה הזה. ישר כוח גדול מאוד ובהחלט מחזק. להיות יחד. אם אני צריך לדבר על איזה פרי או משהו, אז שמתי לב שאחרי השלג, בוודאי כולכם שמתם לב, שהכפות תמרים, הם התכופפו, ואז התגלה מה שחז"ל אומרים על התמר. מה זה הלולב? אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמיים. הלולב נשאר. כל התמרים, כל הכפות התכופפו, ממש התכופפו מהשלג, וכל התמרים נשאר בהם הלולב האמצעי, פונה כלפי בורא עולם. זה כל כך הדהד לי מאמר חז"ל הזה, שזה עניינו של התמר, אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמיים. וגם ראיתי עוד איזה דבר מעניין בתמר, שכל העצים, אולי רוב העצים, אז העלים שלהם הם נסמכים האחד על גבי השני, יש להם איזה סבך כזה, לפעמים הם מסתירים האחד את השני. בתמר כל עלה יש לו איזה כיוון בפני עצמו, שום כף לא מפריע לכף אחרת, לא מסתירה כף אחרת, כל אחד יש לו את המקום שלו. זה היופי של התמר על פני העצים האחרים, שבהם הנוף הוא ככה מעורבב. אז זה גם כן קשור למה שאמרנו קודם, אין לו אלא לב אחד, כלומר, כל הענפים מסביבו הם בעצם לא מפרים האחד את השני, והם כולם, בסופו של דבר, מכוונים אותנו לעלה המרכזי שהוא כלפי בורא עולם. אז באמת נברך את הרב, את הישיבה, ימשיכו מיתר עוז לחזק אותנו, להראות לנו את הכיוון כלפי ישמעיה, בעזרת השם.
הגענו לתפוח, אבל תביא לי תפוח משם. תפוח, כתפוח בעצי היער. אחד מספיק. מה, זה שטוף? אתה לא רוצה לדבר כמובן? מה הם אומרים? כמו שאמרתי. מה אומרים על תפוח? תפוח בדמה. איך
אתה תפוח או...
רב משה! מוזמן.
ערב טוב, פשוט הרב.
ותיק ותיקים.
אנחנו כאשר באנו פה עם הרב, באנו קבוצה של שבע משפחות, אבל אתם מכירים את הסיפור, אני מניח. עוד לפני שהייתה ישיבה היה רק כולל. בהתחלה באנו לכאן חצי יום במחנה הצבאי וחצי יום במרכז הרב. לאחר מכן יום מלא כאן על הגבעה הזו, או לא, עוד לפני כן במחנה. אבל זה בטח הרב מספר את זה בפורים, כל הסיפורים האלה. לגבי ט"ו בשבט, קודם כל רוצה לציין שאני חושב שהרב מטמיע פה בתלמידים את אהבה לארץ לא רק דרך לימוד התורה אלא גם בדרך של הנטייה. הנוי הירוק, מחזיקים גנן במשרה מלאה, שיהיה פה נוי ירוק בכל רחבי היישוב. ואני רוצה לומר שבאתי לישיבת מרכז הרב, אחד הדברים שמאוד הרגשו אותי ששמעתי שיעור שהוזכר כאן קודם, והייתה עץ וגן עדן מקדם, את הסיפור על הרב קוק, על הנטייה במקדים. אני חושב שזה היה, לא, אני חושב ש... סליחה, אולי אני טועה, חושב שהמגדיל זה נכון, אבל שהנטייה הייתה במגדל יד הכנרת. נכון? אוקיי. הסיפורים האלה מאוד הקשו אותי והייתה עץ וגן עדן מקדם. ואני רוצה לספר לכם שאני, הזיכרון היחיד שלי מגן הילדים, זה שבט"ו בשבט לא נתנו עץ, נתנו שיח, זה נקרא יהודי הנודד. וזה הדבר היחיד אולי שאני זוכר מגן הילדים. וגם בבית ספר יסודי נתנו. וכאן אנחנו הנהגנו בבית אל, מהשנה הראשונה, כל ט"ו בשבט נוטעים עצים. וברוך השם, מאז ועד היום, במשך עשרות שנים, עצים שאנחנו מביאים אותם, דרך כלל מקק"ל, קרן קיימת לישראל, עצי סרק, ועניין עצי סרק, דורון, אני שמעתי מה שהרב אליהו אמר, שמעתי את האמירה הזאת, חס ושלום, אני לא אחלוק עליו, אני חושב שיש מקום גדול לעצי סרק, כי עצי פרי, אתה חייב לטפל בהם, ואם אתה לא מטפל בהם, עץ מת, והוא לא מתפתח, אז אם אתה יכול לטפל, אבל כדי לטעת מסה של עצים, אלפי עצים, אז רק עצי סרק. עכשיו עצי סרק, גם בתוך אישור המעלה הגדולה שלהם, נותנים יופי, הוד, צל, יודעים את הטמפרטורה, פחות לכלוך, ואני חושב שגם הציבור...
אני נתתי את העצים סיור במעביד, כל העצים סיור במעביד נתתי את זה.
אוקיי, אני חושב שלעניות דעתי גם, החזרה בתשובה של עם ישראל יש לה כמה תהליכים או כמה וכמה שלבים. יש חזרה לארץ, גם החזרה או אהבה של העצים, אהבה של הקרקע, עבודה של עבודת האדמה היא גם כן חלק מהתשובה. יש, אני שמעתי השבוע, יש 2,600 סוגים של צמחים בארץ ישראל. זה מספר מדהים למדינה כזו קטנה, ורוב רובם של הצמחים יש בהם סגולות מרפא, והיום מגלים את זה, היום זה יין מה שנקרא, היום זה מאוד אוהבים את זה. צמחי תבלין, צמחי מרפא, עצי מרפא, ודאי שבעת המינים, ויש עוד המון סגולות שלא נתגלו, והציבור הכללי מתחבר לעניין הזה יותר ויותר מיום ליום, משנה לשנה, וזה דבר גדול מאוד. בקשר לדברים שהזכרת, בני ויאיר, אמרת שהשקט מהמזרח, כתוב במדרש תנחומה שכל ההוצאות וכל הפירות, הכל השור שלהם מכאן, אז זה... הכל מכאן, אז יאיר, בקשר מה שאמרת, סליחה, על העניין הזה של מצוות יישוב הארץ. שומע הרמב"ן שמצוות יישוב הארץ היא גם כיבוש הארץ וגם יישובה. ואני, נראה לי שהיישוב, הנוצא של הנטייה של העצים, זה מרכיב מרכזי ביישוב הארץ. אני יכול לומר לכם כאן בבית אל, אני תמיד הייתי את זה כך, מקום שאנחנו נוטים עצים, שם יהיה בית. ואני זוכר, אני אזכיר לרב, עוד שנתנו עצי סרק על מה שנקרא ארטיס, פסגת יעקב, איפה שהם האולפנה, כל שכונת האולפנה, זה הגדר של היישוב הייתה ליד הבית של הרב, ממש מתחת לבניין, צד השיכון, והיו פה תלמידים מחול, והיה אולפן, ובא לפה יום אחד מי שנתן לו כסף לאולפן של בני חול, והוא שאל אותי, תגיד לי, מה זה שם, מי הערבים האלה? אמרתי, לא, זה תלמידים שאתה משלם להם, עליהם, ללמוד כאן, הם נותנים שם עצים, וסחבו כמו לפני 50 שנה מים בג'ריקנים ובדליים, כדי להשקות את העצים שנתנו שם. והיו שם בתים, היו שם בתים. אז הנטייה של העצים יש לה כמה מעלות. אחד, אדם, ילד שנוטע עץ, הוא לא ישכח את זה כל ימי חייו, זה מקשר אותו לקרקע. שנית, מקום שיש עץ, אם נרצה שם לבנות בית, אפשר לבנות בית. זה הכשרה, זה תפיסה טובה של הקרקע. מה שקק"ל עשו ולא עושים ביהודה ושומרון. דרך אגב, אני דיברתי עם יושב ראש קק"ל, שטנצר, ביקשתי ממנו, בוא תיטע עצים באדמות, אדמות מדינה ביהודה ושומרון, כדי לתבוא.
הסגן שלו עכשיו הוא מהישיבה.
כן, גימה, אבל אין לו את ההשפעה הזאת. דיברתי איתו. אז הוא אמר, לא, אין לי כסף לנגב, אתה רוצה שאני אתן פה. יש הרבה אדמות מדינה, ואנחנו לא, אם ניטע שם עצים, אז נתפוס אחיזה. וכשיש, היום גם ישנו חוק, שהיום אוכפים אותו יותר מה שבעבר, בעצם הוא חוק חדש, שאסור לעקור עץ ללא אישור מקק"ל, ממשרד החקלאות. צריך אישור. אנחנו שהוצאנו עצים בבית ספר, לא חשוב, ושמנו עצים אחרים, ביקשנו אישור, צריך לקבל אישור, לא כולם מקפידים על זה. כלומר, המודעות הולכת וגדלה. לכן חשוב מאוד לטעת עצים, כי הנטייה של העצים, יש בה אלמנט של תפיסה של הקרקע. אחר מכן יבואו הבתים, כמו שאמרתי פה, בגבעת האולפנה. וזה מרכיב מאוד מאוד חשוב. זה יהיה רצון שבזאת השם אנחנו נתחזק בנושא של האחיזה, גם בנטייה, גם בניית בתים, וכמובן בלימוד תורה כפי שנעשה כאן, שבזאת השם, שכולנו נלך מחיל לחיל, בהצלחה לרב, לישיבה, וט"ו בשבט שמח.
יישר כוח גדול. בורא פרי אדמה עשינו?
תפוח, אני רוצה להגיד על תפוח.
הנה, קח.
הנה,
אח
של תפוח.
קח, שיהיה בך ביד.
תפוח, אני לא יודע כמה יודעים, יש ליד בית העלמין מטע תפוחים קטן, שניר אלוני, אב מעלי, ועבדכם הנאמן, נתנו שם את מטע תפוחים.
יש לו איזה אירוע.
כל הסיבה הייתה כדי לגאול את הארץ. וכולם פחדו להגיע לשם. אתם שומעים מה אני אומר? ליד בית העלמין בלילה, שמו שם פנס... זה עמוד תאורה, היישוב שם, וכיוון שזה הכל כך רחוק ומסוכן. היום ברוך השם, קשה לדמיין את הדבר הזה, אבל כך היה לפני כ-15 שנה.
של כוח. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם, בורא פרי אדמה. עכשיו אני הגעתי לשיעה כל. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז מי עוד לא, את מי עוד לא שמענו? שיצביע. מי אמר אותו שם?
יש פה בן של בוגר.
מי?
בן של בוגר, אבא שלי אמר. שמואל צור. הרב אריאל
ניסים. ניסים, תגיד משהו? תספר לנו קצת. איזה מחזור?
אני במחזור של הרב בני.
של הרב בני.
שהגענו פה בקיץ תשע"ז. דבר ראשון, בעצם כל ההיכרות
עם דרכו של הרב זצ"ל וממשיכו, הרב צבי יהודה. בעצם זה היה הישיבה, ברשות ראש הישיבה, הישיבה, הרב, זה היה הצינור וזאת הדרך וזאת, וזה ההמשך אל העולם המופלא והענק והדרך הזאת, דרך התורה הגואלת של, של רבותינו, ואנחנו זוכים להמשיך. דבר שהתקיים בחודש שבט, באחת השנים הראשונות, הרב צבי יהודה זצ"ל כאן ביקר ביישובים ביום אחד, אני חושב בשילה, בבית אל, דברים שהוא אמר, אין לנו אלא רבותינו ותורתם. הוא אמר בפרשת לך לך, השם אומר לאברהם ועשך לגוי גדול. השם קיים את ההבטחה הזאת, או מהו גוי גדול? ומסביר, והסביר הרב צבי יהודה כאן בעומדו פה, ואמר את התשובה אנחנו מקבלים בפרשת ואת חנן, מה זה גוי גדול, ושבאמת בשני הפסוקים שאומרים שם, ומי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו כאדוני אלוהים בכל קוראינו אליו. זה הגדרה אחת של גוי גדול, אלוקים קרובים וקרוב השם לכל קוראיו, זה היה המילים שלו, כלומר ככה קראנו בדברים בספרים. מגדיר הראשון של גוי גדול זה תפילה, הדבר השני זה הפסוק הבא אחריכן, ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר השם אלוקינו נותן לנו. הדבר השני של גוי גדול זה בעצם חוקים ומשפטים צדיקים, תורה. שני הדברים האלה הם בעצם הופכים אותנו לגוי גדול, הגדולה שלנו היא גדולה של תפילה ושל תורה. והרב צבי יהודה זצ"ל הוסיף שני דברים, דבר אחד תפילה מוזכרת קודם ואחר כך תורה, מפני שמצד האדם עצמו, טבע האדם עצמו, מתוך החיים שלו, מתוך הצורך שלו, עולה הצורך לתפילה, ולכן הדבר הראשון זה תפילה, הפנייה מלמטה למעלה אל השם. והדבר השני, שמופיע אחר כך תורה, אף על פי שהוא הדבר השני שמופיע, אבל כמובן אומר, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אם כן, הדבר הזה של גדולה של תורה, קשר מלמעלה למטה משמיים תורה אלינו, וקשר של תפילה מאיתנו אל השם. זה אותם דברים של הרב יהודה כאן, בחודש שבט, לא זוכר, שחקי לו בית, איזה שנה זה היה?
זה היה שנת תשל"ח.
אבל בחודש שבט.
בהקמת היישוב.
כן.
זה היה, כשעשו את המסיבה שבשילה להקמת המחנה, כביכול, אז אחרי שהייתה שם המסיבה, אמרנו לרב יהודה, אולי הרב יבוא לכאן. ואז הרב הגיע לכאן ונתן באמת את השיחה שלו, כמובן כאן אני מתכוון בבית הכנסת של הצבא, היינו עוד שם במחנה, אבל הרב צבי יהודה אמר שאסור לו לדבר כי צריך לשאול את הבעל הבית, אז צריך לקרוא למפקד המחנה. אמרנו, מה הוא שייך לפה, מה מפקד המחנה יבוא לשמוע פה? לא, לא, הוא לא מדבר בלי שרשות, יש רשות. קיצר, אנחנו הלכנו למפקד המחנה, אתה זוכר, משה? ואמרנו לו, הרב צבי יהודה פה, הוא לא מבין מה שאנחנו רוצים ממנו. קיצר, הוא הגיע לבית הכנסת, המפקד, סגן אלוף, מפקד המחנה, הרב צבי יהודה אמר לו שלום, שאל אותו, אני יכול, מותר לי כאן לדבר? אמר, בטח, כן. ישב שם שעה שלמה, שמע את הרב צבי יהודה. אני זוכר עוד את המקום שהוא ישב שם, וזו הייתה השיחה, כן.
גם נטע עץ.
גם נטע עץ, כן.
אז ברשות הרב עוד דבר אחד, שקשור לעצים ולט"ו בשבט. המהר"ל מבאר את אותם דברי חז"ל המספרים על גדולתה וכוחה של העיר ביתר. אותה ביתר שלאחר בית שני הייתה מעוז ומבצר לישראל. יש שם ריבוי של תושבים, ריבוי של אנשים, יש שם חוזק. ושני דברים מסביר שם המהר"ל, הגבורה שלה, הייתה גבורה שבה כוכבה בדק את הלוחמים, אחרי התיקון והחכמים שאמרו לו דרך אחרת לבדוק את החיילים בלי מבחנים כואבים, זה היה שעוקר ארז מן הלבנון ברוחבו על סוס, הגבורה התבטאה בעץ, וגם מופיע שם וידוע שם הסיפור של נמצאו תפילין במקומתם של לוחמי בר כוכבא. מבאר המהר"ל וקושר בין שני הדברים. הוא אומר, בעצם התפילין, בעצם כמו שמבואר וכמו שמופיע, של התפילין בעצם יש בהם את ייחוד השם, יש את האמונה, יש את כל את זכירת יציאת מצרים, הם בדרכם אנחנו למען הזכירה של השם והקשר אל השם. ומצד שני עץ, הגבורה שהתבטא בעץ, מפני שהאדם, אומר המהר"ל, האדם הוא עץ, עץ הפוך, כלומר עץ שורשיו למטה, והאדם הוא שורשו למעלה בחיבורו להשם, וזה בעצם מתבטא בתפילין. נחזור לדברים הראשונים שדיברנו על גוי גדול של תורה וגוי גדול של תפילה. הגמרא מספרת ואומרת, ואת כל בית גדול, בפסוקים שמתארים את סופה של ירושלים, את כל בית גדול, בית שמגדלים בו תורה. דעה שנייה, שם בגמרא, ואת כל בית גדול, בית שמגדלים בו תפילה. ואנחנו זוכים, בדרך החיים שלנו, הנמשכת מהישיבה, לדבוק בדרך הזאת שהנחיל אותנו הרב, ובחיים, בדרך, בדוגמה אישית, באמת הזאת, שככל שמתרחקים מהישיבה, אז מבחן האמת הוא יותר גדול, ועל כך אסירי תודה והכרת תודה עצומה. תודה על ההמשכה והגדילה של תורה ותפילה, ומבחן האדם וגדולת האדם הם בשני הדברים המרכזיים האלה, תורה ותפילה והקשר להשם. שהרב יזכה עוד להרבות חיילים לתורה ולא יוכלים לשנים לבריאות איתנה, כל משפחתו, כל טוב הרב.
נברך ברכה אחרונה לפני שכולם יברכו. כן, עקיבא, אתה רצית לנגן משהו?
זה
אולי תביא לי שיהיה ככה שינוי.
והשיר הראשון שחיברו ביהודה ושומרון, מאב הכי קיימי שקוץ אליי.
שרצית והמחרת להותנו לכל מבויה וזדון וטובה. לכן אדוני אלוהים ישראל עמך ירושלים עירך ארצו משכן כבודך ומברכך ועליך עליך ועלינו בתוכה וירושלים עיר הקודש בירה בימינו ועליהם תוכה וסמכנו ובמיינה מנוחה מפויה ונשבה מטובה ומברכך עליה בקדושה וטהורה, כי אתה אדוני ומתי לכל עודה לך על הארץ ולמחיה ועל פירותיה. ברוך אתה אדוני אל הארץ ולמחיה ועל פירותיה. ברוך אתה אדוני לכל עולם, ברא נפשות רבות וחסרונן, כל פעם שברא את האחרות לכל כוחו, ברוך אתה אדוני.
בעצם על הגפן הוא...